ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף עין ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליט על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 7 שורות מלמעלה. דיבור מתחיל מהמשנה, או שיעור הוצאה מרשות לרשות לגבי, או כדי לעשות כמה. בא מיני רבה מרב נחמן. המוציא אור בכמה? שאלה מעניינת, הרי המשנה כבר קבעה שהשיעור של איסור הוצאה זה על כמות אור שמספיק לעשות כמה, אז למה הוא שואל את זה? ולא רק זה, התשובה היא אמרי כדתנן. התשובה היא כמו שכתוב במשנה, או כדי לעשות כמה. ואין להסתפק האם האמוראים הכירו את המשניות. המשניות ודאי הכירו הבוריין. אז מה שואל רבה? אז רשי כותב פה, לגבי השאלה הזאת, רשי נמצא קצת יותר מחצי העמוד, המוציא אור בכמה, משום דבאי ומבעי מיני הנח באי אחרינייתא. זה לקראת שאלות אחרות, שאלות אמיתיות, לגיטימיות. אז בגלל זה, בתור הקדמה, בא מיני ה. ואף אגב, דמניתי למרות שזה משנה. אז השאלה הזאת היא נמצאת פה, רמה של התורה, כדי להיכנס לעניין. אז אחרי שהוא שאל את זה וקיבל את התשובה שהשיעור הוצאת אור הוא כדי לעשות כמה, השאלה הבאה, המעבדו בכמה, כדי לבוא על איסור עיבוד, שגם הוא מעבוד המלאכות, כמה אור צריך לעשות, לעבד, המלא, לא שנה, רבי נחמן אמר אותו דבר, שיעור של עשיית כמה. שאלה נוספת, לעבדו בכמה? זאת אומרת, הוצאת אור שעומד לעיבוד. מה שיעור הוצאה? מקודם דיברנו על הפעולה של עיבוד, כאן אנחנו מדברים על הוצאת אור שעומד לעיבוד. כך אומר רש"י, לעבד אור העומד לעבדו ועדיין לא עיבדו, בכמה שיעור הוצאתו? המלא שהרב נחמן עונה, לא שנה, אותו דבר, כדי שיעור כמה. הגמרא שואלת, ומנה תמרה, מה התקדים לומר שברגע שיש שיעור מסוים לדבר מסוים שיעור, וכאן אנחנו לא מביא מקור שעניינו הוא דווקא הוצאה, אלא כמו שדיברנו עכשיו בו, הזכרנו גם הוצאה וגם פעולה, כמו עיבוד. אז מינה תמרה שאותו שיעור שייך גם להוצאה, גם לעיבוד, ונוגע לדברים הקשורים. תשובה, כדתנן, ונשים לב שיש פה תשובה ארוכה. לפני שנתקדם, עוד הערה מבחינת המבנה, אתם רואים שבעוד כמה שורות יש מספר 4, וכתוב, ושלא לעבדו בכמה. כאן מדובר באור שאינו עומד לעיבוד, משהו הוצאה שלו. אז אמרנו את זה רק כדי להבין שהסדרה של השאלות האלו בעצם ממשיך גם אחר כך. בינתיים השאלה נשאלה, ומנה תמרה שאין לחלק, אין להבדיל בין השיעורים כשמדובר בפעולות או עניינים שונים. ואנחנו נביא מקור כדתנן בקשר לתחום הטקסטיל, הבדים. הכתוב, המלבן והמנפץ והצובע והטובע, כל הפעולות האלו שהם אבות מלאכות, כל אחד. מה השיעור? שיעורו כמלוא רוחב הסית כפול המרווח. אם אדם, ויש לנו גם ציור בשוליים של הגמרות שלנו, ההפרש, המרווח בין האצבע, זה אחרי הגודל, האצבע הבא, זה נקרא אצבע, והאצבע השלישית, האצבע האמצעי, הוא נקרא אמה. אז אם אדם מפריד, מותח, את הפותח בין שתי האצבעות האלו, המרווח הזה הוא נקרא רוחב הסית, ומוזכר פה רוחב הסית כפול, אז אותו מרווח כפול הוא השיעור למלאכות האלו. וממשיך הגמרא, והאורג שני חוטים שיעורו כמלוא רוחב הסית. המילה הבאה הוא נמצא בסוגריים כפול ומובא במפרשים שיש כאלו שגורסים את זה גם פה. אלמה, מה רואים מכאן? כיוון דלטביעה קאי, הצמר הוא עומד לטביעה. אנחנו מדברים על המנפץ והמלבן, הפעולות האלו הן לקראת טביעה, שיעורה כתבוי. השיעור של הפעולות האלו הוא כמו השיעור אצל טביעה. החינמי, בניין האור, כיוון דלעבדו קאי, מאחר שהאור הוא עומד לעיבוד, שיעורו כמעובד. ואמרנו שהמוציא אור מעובד הוא כדי לעשות קמיע, ממילא השיעורים האחרים גם כן באותו שיעור. כאן הגמרא שואלת, ושלא לעבדו בכמה, מה לגבי אור שאינו עומד לעיבוד? מה השיעור הוצא אצלו? אמר לי, רב נחמן אומר, לא שנה. הגמרא שואלת, ולא שני בין מעובד לשאינו מעובד? מה, אתה לא מחלק בין המקרים האלו? איטיבי. ואנחנו ממשיכים עם קושיה שמסומן אצלנו, בגמרות המסומנות, כשאלה בת חמש שש שורות. המשולש שכעת מופיע מוסבר בשוליים קושיות על הכלל הנל ממקורות. אנחנו לא קראנו את זה מקודם, אבל טוב מאוחר מאף פעם. אצלנו בגמרות המסומנות בשוליים כתבנו הנושא וגם תת נושא נקרא ביחד. אנחנו עוסקים בנושא שיעור הוצאת אור, תת נושא שיעור הוצאה של אור העומד לעיבוד כשיעור הוצאה של אור מעובד. הגמרא מביאה הוכחה מטביעה, כל זה למדנו. רב נחמן אומר, אף שיעור הוצאה של אור שלא לעבדו גם כן כמעובד. ועל זה אנחנו רואים את המשולשים, הן קושיות על הכלל הנעל ממקורות. והפס הכפול שהופיע הן תשובות והקושיות. אז אני ממליץ, כמו תמיד, להסתכל על המשך הדף ממעוף הציפור. אז אנחנו רואים פה מיד קושיה, איטיבי, ובשורה הראשונה, בשורות הרחבות, הם רואים פס כפול, ההתמעלה, זה תשובה. בשורה השנייה, בשורות הרחבות, והרי יש כאן עוד קושיה, ואחר כמה שורות, אתם רואים בתחילת השורה, בערך עוד ארבע שורות אחר כך, ההתמעלה, תשובה. בשורה הבאה, שוב פעם, בריתית, זה קושיה על הכלל שנאמר, ועוד שלוש שורות מתחת לזה, אתם רואים, חתם נמי, תשובה. עכשיו, לתוכן הגמרא. ולא, שואל את הגמרא, עוד פעם אני קורא, ולא שני בין מעובד לשני מעובד, איטיבי, המוציא סמנים שרויים. מה השיעור שמחייב את מי שמוציא אותם? הסמנים הם צבע, צביעה, הם עומדים לצביעה. אז הם שרויים, הם בדרך כדי ליצור צבע. אז מי שמוציא סמנים, הם בדרך כלל שורשים של צמחים שונים, מה השיעור הוצאת סמנים שרויים כדי לצבוע בהן דוגמה לעירה? אומר רשי, דוגמה כלומר מעט, כאין שמראין לדוגמה לומר רוצה אתה בזה לעירה, והוא כשיעור הצריך לעירה של גלבי, לסתום פי קנה שפקיעת העריב נתונה בו. ממשיך הגמרא, ואילו בסמנים שאינן שויים, שוב פעם עם החומרי גלם שמהם אדם עומד ליצור סמנים, אבל הם אינם שויים, זה דומה, זה מקביל בינתיים לאור מעובד מול מור שאינו מעובד. אז בקשר לסמנים שאינם שויים, תנן קליפי אגוזים, קליפי רימונים, סטיס ופועה, אלו הם החומרי גלם ליצירת סמנים, אבל הם אינם שויים. מה השיעור להוצאתם כדי לצבוע בהן בגד קטן לפי סבכה? זה שיעור גדול ממה שמוזכר מקודם, הדוגמה או לעירה. רשי לגבי הפירוש המילולי פי סבכה, רשי מביא לשון לועזי, והמשמעות שלו הוא שביס העשוי רשת. נותנים בגד באמצעיתה והוא שיעורה נפיש. זה מה שחשוב לנו, אפילו אם אנחנו לא מסבירים עד הסוף הפרטי פרטים והציורים של הדברים האלו, מה שחשוב כעת הוא שזה שיעור גדול יותר מדוגמה שהוזכר מקודם. הגמרא עונה, מכאן אין קושיה. מכאן נכון יש הבדלים בין סמנים שויים וסמנים שאינם שויים לגבי שיעור הוצאתם, אבל יש הסבר מקומי לזה. התמרא לה, אמר רב נחמן, אמר רב אבוה, לפי שאין אדם טורח לשרות סמנים לצבוע בהן דוגמה לעירה. אם אין לו סמנים מוכנים, הוא לא ישרה את הסמנים, את אותם חומי גלם, לדבר כל כך קטן. אז עכשיו נס תקבל רשי שאין אדם טורח, ואם בא, אנחנו קוראים ביחד רשי שורה מתחת לגמרא, שאין אדם טורח, ואם בא לשרותה, אם אדם בא לשרות אותם חומרי גלם, שורה כדי פי סבכה. אבל או טורח אדם לעבד כדי תמיעה, ומעובד נמי פחות מכדי כמיה לא חשיב. אז בעניין אור אין להבדיל בין אור שאינו עדיין מעובד לאור מעובד, כפי שרשי מסביר. אור שהוא עומד לעיבוד, אדם מוכן לעבד גם שיעור כזה של כדי כמיה. ואם מדובר באור מוכן פחות מכדי כמיה, פשוט לא חשוב, ולכן אין לחייב את המוציא אותו מרשות לרשות. נחזור לגמרא, ואני אוכל להגיד מראש שהסגנון של המסע ומתן היא די דומה למה שראינו עכשיו, שהשאלות הן מראות שיש הבדל בין המוכן לשאינו מוכן, והתשובה יהיה כמו שראינו עכשיו. ואם אתם תתבוננו היטב בסימונים שלנו, אתם רואים קבקוב בין המילות שאין אדם תורח, אנחנו מנסים לסמן את המינימום שנדרש, וגם עוד מעט נראה לפי שאין אדם תורח, וזה יופיע עוד פעם אצל התשובה השלישית, התמנמי שמה, הגמרא אומר לפי שאין אדם תורח. אז כשאנחנו מעלים את הקושיות, כל קושיה מראה שיש הבדל בין המוכן לשאין המוכן, והתשובה היא כמו שאמרנו אותו תשובה כל פעם, וזה בשונה מאור, כמו שרשי הסביר שבנוגע לאור אין חילוק בין המוכן לשאינו מוכן. נחזור להמשך הגמרא, והרי זרעוני גינה דמקמי דזרעינו, תנן השיעור הוצאה של גרעינים זרעונים לפני ה זריעה שלהם, תנן, זה עוני דינה, מה השיעור הוצאה, יש כאן מחלוק קטנים, התנה כמה אומר פחות מי כגרוגרת, רבי יהודה בן בתירה אומר חמישה, ואילו בתא דזרעינו, נראה שאפילו זרע אחד יש לו חשיבות, תנן, זבל וכל הדק, כמה שיעור הוצאת הדברים האלו, כדי לזבל בו כלח אחד של כרוב, דברי רבי עקיבא, וחכמים אומרים, כדי לזבל קרישה. רש"י מסביר, קרישה, כפלות. בכל אופן, מה אנחנו רואים כאן? שאם זה נזרע כבר, זה כאן עניין של מלאכות שקשורות, או חומרים הקשורים לדבר שכבר זרוע, אפילו אחד הוא בעל חשיבות. הגמרא עונה, אין מכאן קושה. רצינו להקשות שלפני הזריעה רואים שיעור מסוים, שיעור גדול יותר בהוצאתם, ואחרי שזה נזרע, השיעור מוקטן, התמר עלה, אמר רב פאפה, הדזריעה עד הלא זריע. יש להבדיל במה שכבר נזרע ממה שלא, לפי שאין אדם תורך להוציא נימה אחת לזריעה. נימה, רש"י אומר, גרעינה. האדם לא יתרח להוציא גרעין אחד. אבל אם מדובר בדבר שכבר נזרע, אדם יתאפל. הוא מחשיב גם צמח אחד. ואמרנו מקודם, נחזור על זה עוד פעם, זה הבדל בין בעניין זרעונים. מה שאין כן באור, אין לחלק בין אור המעובד לאור שלא מעובד. והרי, שורה דרמטית, דמקמי דליגבלי, לפני שאתה מכין את התית, תניה, מודים חכמים לרבי שמעון במוציא שופכין לרשות רבים, ששיעורן ברביעית, ואבינן בה ושארנו בגבי מי שופכין, שופכין למי חזו, ויאמר רבי יומיר לגבי בהן את התית. אנשים משתמשים באותם מי שופכים להכנת תית, מערבבים את המים עם, עם החול, עם האפר, שככה יוצרים תית. ואילו, באת דגבלי, אחרי שיש תית מוכן, תניה, מה שיעור הוצאת תית מוכן? תית כדי לעשות בהן פיקור. אנחנו הסברנו את העניין, המציאות של פיקור בדפים הקודמים, אין צורך לחזור עליו, רק מה שהשיעור של פיקור הוא קטן מרביעית. אז מה אנחנו רואים? שיש הבדל בין דבר שהוא לא מוכן לדבר מוכן. אז למה באור אתה אומר שזה אותו דבר? התמנמי כדאמרן. עוד גם פה, כמו שאמרנו, לפי שאין אדם תורח לגבל את התית, לעשות פה פיקור. אדם לא יתרח ליצור תית כדי ליצור פיקור שהוא קטן. זה לא מצדיק את התרחה, לכן אדם לא יתרח על זה. אז זה הבדל בעניין תית מוכן ולא מוכן, מה שאין כן, אצל אור. כעת יש נושא שכתבנו בשוליים, וכתבנו גם המשך סלש מבנה. אנחנו ממשיכים עם הקושיות, אבל כתבנו פה המעוינים שעוד מעט נראה הם שלושה שלבים בהכנת אור לקראת עיבוד. מכאן נראה דאף באור שיעור הוצאתו של העומד לעיבוד אינו כזה של מעובד. וכאן בניגוד לקושיות הקודמות, הקושיה היא מהתחום של אור עצמו. תשימו לב גם כן שסימנו את השורות הבאות כקושיה ארוכה. אנחנו מדברים על בערך 8 שורות עד שנגיע לתשובה שמופיע 3 שורות מסוף עמוד שוב פעם עם פס כפול. תשמע, דיאמר רבי חייא ברמי משמי דולה, שלושה אורות הן. כלומר, שלושה שלבים בהכנת אור, ויש להם שמות, השלבים, מצה וחיפה ודפטרה. והגמרא מתארת ומסבירה. מצה כמשמעו, כמו שמכינים מצה לפסח, גם הביטוי המושאל לגבי אורות, יש לו משמעות דומה. מצה כמשמעו, זה לא מליח אלו הם טיפולים לקראת עיבוד אורות. אבל המצא של האור, השלב שנקרא מצא, הוא דלא מליח, הוא דלא קמיח, הוא דלא אפיץ. לא עבר שום טיפול, לא טיפול עם במלח, לא טיפול בקמחים. רשי כתב קמיח משעין אותו בקמח ומים. אפיץ, אומר רשי בשורה רביעית מתחת לגמרא, מתקנים אותו בשחיקת אפצים. בשבילנו אפצים זה חומר שמשתמשים בו בטיפול עיבוד אורות, כמו שעושים כאן בשחיקת קליפת ארס, שקוראים מביא לשון לועזי, שהמשמעות שלו אבקה של קליפת אלון המשמשת לעיבוד אורות. אז המצא לא עבר שום טיפול. ושואלת, ועל זה אנחנו מבררים ושואלים, וכמה ממשיך בגמרא, וכמה שיעור לעניין הוצאת שבת, תני רב שמואל בר רב יהודה, ותשימו לב, כבכבנו פה, כדי לצור בו משקולת קטנה. היו עושים משקולות ממתכות, ומתכת ברוב שימוש יכול לשחק, אז כדי להגן על מפני השחיקה היו עוטפים את המשקולות עם אור. וכמה, על כמה מדובר? הוצאת מצא זה כדי לצור בו משקולת קטנה, וכמה, איזו משקולת קטנה? אמר ביי, ריבה דריבה דפובדיטה. זה משקל מסוים, וזה נותן לנו גם תמונה והבנה על כמה אור בשלב של מצא אדם מתחייב אם הוציא אותו בשבת. אפשר כבר להגיד שזה שיעור שונה משיעור קמיה. ונמשיך בגמרא, חיפה זה שלב מתקדם קצת בעיבוד, לקראת עיבוד אורות. דמליח, הוא עבר את הטיפול של מליחה, ולא קמיח ולא אפיץ. וכמה שיעור? כדתן, או כדי לעשות קמיה. אז השיעור קמיה נוגע לחיפה. דפטרה, מה זה? דמליח וקמיח ולא אפיץ. הוא עבר את שני השלבים האלו, אבל לא שלב האחרון, וכמה שיעור? כדי לכתוב עליו את הגט. נדגיש פה שלכתוב את הגט הוא הקטן מכולן. ראינו לצור בו את המשקולת, ראינו כדי קמיה, וכאן שיעור הכי קטן, וזה גם מובן. האור הזה הוא מאוד קרוב לגומרו. ונסתכל ברשי, לכתוב גט ותנן גופו של גט, כאילו עיקרו של גט שאדם מגרש את אשתו, מה הנוסח? הרי את מותרת לכל אדם, ושמו ושמה והעדים והזמן, ושיעור זה קטן מכולן. וזה הדגשנו גם בגמרות המסומנות עם קפקוף. נחזור לגמרה. קטני מיהת, ראינו פה במהלך השבועות האחרונות, כדי לגבי אור שאינו מובד, כדי לצור בו משקולת קטנה, גם הבאי ריבה דריבה דפובדיטה. וזה שיעור אחרת ממה שראוי לקמיה. ראינו את זה קמיה, רשי מוקדם יותר ציין, זה פחות מכדי לצור בו משקולת, וזה שונה ממה שרב נחמן אמר מוקדם יותר, כי לפי רב נחמן אין הבדל בין הלא מעובד למעובד. וכאן אנחנו רואים שאפילו בתוך שלבי ההכנה יש הבדל בשיעורים. מתרצת הגמרא, הטעם בבישולה. מה שהזכרנו עכשיו, אותם שלבים, דיברנו על המצא והשיעור היה שונה מעשיית קמיה, ראינו כדי לצור בו משקולת קטנה, בבישולה. מסביר רשי, ארבע שורות מסוף העמוד, בבישולה, לך, האור לך, כמו שהופשט. קרי בישולה, לשון בישול, שהוא לך. דקתי לא חזי לעיבוד, אבל יבש, אנחנו מדברים על או יבש. נכון, הוא לא עבר תהליכי עיבוד עם תוספת החומרים, אבל הוא יבש, חזי לעיבוד. וכיוון דחזי לעיבוד, הווי כמעובד. ולכן מה שרב נחמן אמר מקודם, שאין הבדל בשיעורים כשמדובר באורות. והוא הזכיר את השיעור כדי לעשות קמיה. חזרה לגמרא והתנן, וכאן אנחנו שוב פעם מקשים. הבגד שלושה על שלושה למדרס, שיעור בגד לגבי תומת מדרס, ואנחנו הרחבנו בדפים הקודמים בנושא הזה של תומת מדרס, שהוא שונה מתומת מגע כמו אצל מת או שרץ. כשמדובר במדרס, שאותו דבר שהזב יושב עליו הוא הופך להיות מדרס ויכול לתמות אפילו בן אדם, אז השיעור כדי שהחומר יקבל תומת מדרס צריך להיות שלושה שלושה טווחים. הסק, שהוא בד שעשוי משערות עיזים, ארבע על ארבע טווחים. האור, וכאן אנחנו מדגישים עניין האור פה, האור שאינו מעובד, חמישה על חמישה. מפץ, כמו מחצלות, שישה על שישה טווחים. בין למדרס, בין למת. ותני עלה, הבגד והסק, והאור. כשיעור לתומה, כך שיעור להוצאה. רשי, שתי שורות מסוף העמוד, כך שיעור להוצאת שבת. על מה? שאין מעובד, מה שהופיע כאן במקור שקראנו עכשיו, חמישה טפחים בעינן. להוצאת שבת, לגבי אור שאינו מעובד, חמישה טפחים. ומתניתין, מוקי, הסברנו, העמדנו את המשנה במעובד. אז רואים שיש שיעור שונה בין המעובד לשאינו מעובד. המשנה דיברה על כדי לעשות קמיה. הגמרא עונה, ההוא בקורטובלה, שוב פעם ברשי, בקורטובלה, מבשלו ברותחין, הוא מתקשה לשב עליו ולחסות דובקאות, שקוראים מביא לשון לועזי שמשמעו כיסא מתקפל ומיטות, ולעשותו שולחן. אז כשמדובר בכזה דבר, אז באמת השיעור הוא שונה. אבל כשמדובר באור שלא עבר בישול ברותחין, אז כמו שרב נחמן אמר, השיעור כשמדובר כמובן כמו שאמרנו מקודם, אור יבש ואור שלא מעובד ואור מעובד, השיעור להוצאתם ושאר הפעולות שהזכרנו מקודם זה כדי לעשות קמיה. אנחנו כעת עוברים לעמוד ב', קלף, כדי לכתוב עליו פרשה קטנה שבתפילין שהיא שמע ישראל. אז זה שיעור הוצאה כשמדובר בקלף. ורמינו קלף ודוכסוסטוס, כדי לכתוב עליו מזוזה. קודם נתייחס מיד לשאלה ואז נוסיף הסברים. פה רואים, ואנחנו הדגשנו עם המעוין את המילה קלף פה וגם בהמשך, השיעור הוא לכתוב עליו מזוזה. זה משמע שמע ישראל בפרשה שנייה והיה עם שמוע, שתי הפרשיות שנמצאות במזוזות. אז רק אז חייב על הוצאה, וזה שונה ממה, זה סותר את מה שקראנו במשנה. הגמרא עונה, מהי מזוזה? המילה מזוזה פה מזוזה שבתפילין, הכוונה רק פרשת שמע. אומר רשי שבתפילין בשורה השנייה דעתם ארבע איגרות לארבע פרשיות. אנחנו מכירים את זה יותר בתפילין של ראש, שהם מחולקים הפרשיות לארבע איגרות כמו שרשי קורא להם, ושיער בחד מיניו, השיעור הוצאה הוא לפי אחד מהפרשיות האלו, דהיינו שמע קטנה שבהם. אז במשנה ראינו ששיעור הוצאה של קלף הוא כדי לכתוב פרשה קטן שבתפילין, וזה בשלב הזה זה הכוונה מזוזה, אותו פרשת שמע מזוזה שבתפילין. הזכרנו פה גם עוד מילה שלא הסברנו, דוכסוסטוס. יש כאן קלף ודוכסוסטוס, כשמפשיטים אור הבהמה, אור הבהמה נקרא, יש לו אובי מסוים, ואפשר לקלף או להפריד בין שתי שכבות. השכבה היותר עליון הוא נקרא קלף. השכבה שיותר תחתון, יותר קרוב לבשר הבהמה, הוא נקרא דוכסוסטוס. אנחנו נתייחס לזה שוב פעם בהמשך, אבל מה שרצינו להדגיש שבשלב הזה תירצנו את הסתירה. קלף, שיעור הוצאה שלו הוא מספיק לכתוב עליו פרשת שמע ישראל. הגמרא שואלת, וקרין הוא לתפילין מזוזה? לפי התירוץ שאמרנו עכשיו, מזוזה, הכוונה מזוזה שבתפילין. הייתכן שקוראים לתפילין בשם הזה מזוזה? הגמור, אין, והתניה, אנחנו נביא סיוע לזה. אתם רואים בגמות המסומנות מסגרת שבתוכו שש שורות של גמרה, יש קפקוף בסוף המסגרת הזאת במזוזה עצמה, ואנחנו כאן במקור הזה שמסגרנו מדובר בתפילין, ומוזכר המילה מזוזה ביחס לתפילין. והתניה, הנה סיוע לתשובה שמזוזה הוא מזוזה שבתפילין. רצועות תפילין, הדגשנו המילה תפילין עם קפקוף, כי כמובן אנחנו רוצים להדגיש שאנחנו כעת מדברים על תפילין. הרצועות של תפילין עם התפילין מתאמות את הידיים. זה עניין תרומה שנדרש רמה גבוהה של טהרה, ויש תומעה שתומעה דרבנן שהטילו על התפילין בפני עצמם. אם הרצועות אינם מחוברים לתפילין, אין מתאמות את הידיים. רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון הנוגע ברצועה טהור עד שיגע בקציצה, קציצה זה הבית עצמו, ואין תומעה לפי רבי שמעון במי שנוגע ברצועה. רבי זקן משמו, הוא אומר משמו של רבי שמעון, אומר טהור עד שיגע במזוזה עצמה. זה אותם איגרות, הפרשיות, מה שאנחנו קוראים פרשיות של התפילין, מה שקורא זה איגרות שהן בתוך הבתים, רק אז יש אותו תומה. מה שחשוב לנו שרואים שהמילה מזוזה משויכת גם בתפילין. הגמרא שואלת, מדקתני סיפה, אנחנו מדברים על סיפה של המקור שהזכרנו מקודם, קלף, הזכרנו כדי לכתוב עליו מזוזה, הסיפה שלו כך מופיע, קלף כדי לכתוב עליו פרשה קטנה שבתפילין, שהיא שמע ישראל. אז מכלל דרשא במזוזה עצמה עסקינן, ואז נוצר קושיה רשא הסיפה. אם מדובר למעלה בשורה שנייה מלמעלה, זה הרשא שקלף השיעור הוצאתו הוא כדי לכתוב עליו מזוזה, ושם מזוזה היא מזוזה כמו שאנחנו מכירים שקובעים בדלתות ישראל, כי בסיפה כתוב תפילין. אז בסיפה תפילין, רשע שהופיע מילה מזוזה זה לא תפילין, זה מזוזה. אז כתיבת מזוזה זה שתי פרשיות לשיעור הוצאת קלף, וכאן אנחנו רואים שיעור הוצאת קלף פרשה אחת, אז יש כאן סתירה, זה נקרא קושקשיה רישה אסיפה. כותב רשי, כדי לכתוב עליו מזוזה אדוכסוסטוס קאי, כי על אותו שכבת אור כותבים המזוזות, זה לא חזי לתפילין, דוכסוסטוס לא ראוי לתפילין, וספר פריש קלף כדי לכתוב פרשה קטנה שבתפילין. אז אנחנו ממשיכים בגמרא, אחי קטני, יש להבין את המקור בצורה כזאת, קלף ודוכסוסטוס שיעורן בכמה, דוכסוסטוס כדי לכתוב עליו מזוזה, קלף כדי לכתוב עליו פרשה קטנה שבתפילין שהיא שמה ישראל. ממילא אין כאן שום סתירות, והשיעור של קלף שראינו במשנה הוא באמת לכתוב על פרשה קטנה שבתפילין שהוא רק פרשת שמה ישראל. עכשיו אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים גם מספרים רומאיים 1 ו-2, שני לשונות של רב בעניין כתיבת תפילין על דוכסוסטוס ומזוזה על קלף. אנחנו נראה גם מספר משולשים בהמשך, הם קושיות על דברי רב. אנחנו הסברנו בעל פה מה זה קלף ומה זה דוכסוסטוס, הוספנו גם בשוליים, אתם יכולים לראות ציורים, כתבנו גב הבימה, זה השכפה החיצונית של הבימה, עליו צומחות השערות של הבימה, והאור שמיד מתחת לצד החיצוני של הבימה הוא נקרא דוכסוסטוס, ומתחת לזה קלף. זאת אומרת, כשמפשיטים את הבימה, האור יחסית עווה, אפשר להפריד את השכבות, השכבה העליונה נקראת דוכסוסטוס, והשלב, סליחה, אמרנו שיש שני שכבות. ברצוני לציין שהציורים שהוספנו הם שנויים במחלוקת ראשונים. בציורים שלנו אנחנו מראים שהדוכסוסטוס הוא השכבה העליונה, ויש שמחליפים את הסדר, וכותבים שהקלף הוא השכבה העליונה והדוכסוסטוס הוא השכבה התחתונה. בכל אופן, מה שחשוב לנו זה לפי הגמרא, ושוב פעם, כמו שאנחנו אומרים הרבה בשיעורים שלנו, אין אנחנו נוגעים כלל וכלל לרמה של הלכה למעשה, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אבל כדי להתקדם בגמרא, אנחנו נתייחס לתיאור שאמרנו עד כה. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא, משנה הראשונה של רב. אמר רב, דוכסוסטוס הרי היא כקלף. מה קלף כותבים עליו תפילין? אף דוכסוסטוס כותבים עליו תפילין. כדי לתת כיוון או מיפוי של הגמרא, נדלג לשורות האחרונות של העמוד, והגמרא משנה כיוון לגמרי, ודברי רב הוא כזה. אנחנו נקרא שתי שורות מסוף העמוד, קלף הרי הוא כדוכסוסטוס. תשימו לב כבר השינוי במשנה הראשונה, רב אומר דוכסוסטוס הרי היא כקלף, כאן קלף הרי היא כדוכסוסטוס. מה דוכסוסטוס כותבים עליו מזוזה? אף קלף כותבים עליו מזוזה. ובמשנה הראשונה סיומת של דברי רב הוא אף דוכסוסטוס, לא אף קלף, אלא אף דוכסוסטוס כותבים עליו תפילין. הבלטנו את ההבדלים, אבל עד שנגיע לאותה לשנה שנייה אנחנו צריכים לעבור כמה וכמה דיונים. Na עכשיו אמרנו מקודם שהמשולש פה ובעוד כמה שורות עוד פעם הם קושיות על דברי רב. תנן, קלף, השיעור, הוצאה של קלף כדי לכתוב פרשה קטנה שבתפילין, שהיא שמה ישראל. אז מה אנחנו רואים פה? שתפילין כותבים על קלף, לא כותבים על דוכסוסטוס. הגמרא עונה למצווה. מה שכתוב פה שקלף כותבים עליו התפילין, זה למצווה מן המובחר. אבל לא להפוק האפשרות לכתוב תפילין על דוכסוסטוס. גם דוכסוסטוס קשה לתפילין. אומר רש"י למצווה, מצווה מן המובחר, קלף בעינן. וסתמה דכל איניש מצווה מעל יתעביד. אדם מן השורה הוא רוצה לעשות מצווה מן המובחר. אם כך, לא מצנה דוכסוסטוס לתפילין. הוא לא יצניע דוכסוסטוס למטרת כתיבת תפילין. ומה זה אומר לנו? איך זה משפיע עלינו? והבילי אין מצניעין כמוהו. זה מושגים שראינו בעריכות בדפים הקודמים. ואם אין מצניעין כמוהו, ואתה לא אחד שדווקא יצניע, אתה באופן רגיל, אדם מן השורה, אם מדובר בדבר כזה, אין מצניעין כמוהו, לא יתחייב עליו שיעור קטן. ושוב פעם, בעניין הוצאת דוכסוסטוס בשבת, מאחר שאנשים רוצים לעשות מצווה מן המובחר, הם לא יכתבו פרשה קטנה שבתפילין על דוכסוסטוס. לכן השיעור שהוצאת דוכסוסטוס הוא לא פרשה אחת. אנחנו חוזרים לגמרא. תשמע, הלכה למשה מסיני, תפילין על הקלף ומזוזה על הדוכסוסטוס. קלף במקום בשר, דוכסוסטוס במקום שיער. אנחנו צריכים להתייחס בעיקר למה שכתוב פה, תפילין על הקלף. אם רוצים לדבר על דוכסוסטוס בסדר, אבל זה בקשר למזוזה, לא בקשר לתפילין, וזה קשה על רב. הגמרא עונה למצווה. מה שכתוב פה תפילין על הקלף זה מצווה מן המובחר, אבל זה לא למעט אפשרות לכתוב תפילין על דוכסוסטוס. אז דברי רב עדיין במקומן. הגמרא שואלת, והתניא שינה פסול? ראינו פה תפילין זה על קלף, מזוזה על דוכסוסטוס. אם אתה משנה, אם אתה כותב במקום מזוזה אתה כותב תפילין על דוכסוסטוס, זה שינה פסול. הגמרא עונה, המזוזה. מה שכתוב כאן בברייתא שינה פסול זה אך ורק לגבי המזוזה, אבל לגבי תפילין יש טווח תמרון גם על זה גם על זה. שאלה, ואת תניא שינה בזה ובזה פסול, משמע שינוי בתפילין ושינוי במזוזה גם בשניהם זה פסול, וזה שוב פעם מלא קושיה על רב. הגמרא עונה, מה שכתוב בו שינה בזה ובזה פסול, אידי ואידי המזוזה. המזוזה צריך להיות על דוכסוסטוס במקום השיער, והשינוי, שני שינויים שיכול להיות לגבי המזוזה, שני השינויים הם כדלהלן. וכתבינו הקלף במקום שיער, כלומר אפילו במקום שיער, אז קלף הוא פסול למזוזה בכל צד של הקלף שתכתוב אותו, גם במקום בשר גם במקום השיער. אינמי, עוד פסול שיכול להיות בתפילין, הדוכסוסטוס. למרות שהדוכסוסטוס הוא רצוי, הוא נדרש למזוזה, אבל כאן אתה מוגבל לצד אחד, והדוכסוסטוס במקום בשר זה יהיה פסול לגבי המזוזה. ואני מדגיש עוד פעם, כל מה שכתוב פה עניין שינויים זה אך ורק בעניין המזוזה, אבל אצל התפילין יש מרווח תמרון גם על הקלף, גם על דוח סוסטוס. ואי בעתמה שינה בזה או בזה, שבאמת זה יכול להיות כולל שינוי במזוזה, שינוי בתפילין, אבל תנאי היא, הוא מחלוקת תנאים, ורב ימצא תנא שלב הוא יכול להתבסס. יש התנא קמא, דתניא, שינה בזה ובזה פסול, רבי אחא מכשיר משום רבי אחא ורבי חנינא, והמילה שם אחר משום רבי יעקב ורבי חנינא. מיד ברש"י, רבי אחי מכשיר, ורב מוקי לדרבי אחי שהוא מכשיר בעניין שינוי כשר התפילין, דכתבן אדר סוסטוס, ואמר כבר רב כבתי כמו רבי אחי. נמשיך בגמרא. רב פאפה אמר תשובה שלישית בטובת רב. רב דיאמר, ותשימו לב יש כאן סימון של תשובה ארוכה, כתבנו שלוש וזה תופס שש שורות. רב פאפה אמר רב דיאמר כתנא דבי מנשה. רב מסתמך על מקור תנאי חלופי, תנא דבי מנשה כתבה על הנייר ועל המקליט פסולה, על הקלף ועל הגביל ועל דוכסוסטוס כשרה. כתבה מאי, על מה מדובר פה? אילי מה מזוזה, מזוזה הקלף מי כתבינן? לא ייתכן, כי כתוב פה שהוא כתב את הדבר שאנחנו מבררים מהו. אם היה מדובר במזוזה, לא היו כותבים שאם הוא כתב מזוזה על, על, על קלף, זה מספר אחד פה ברשימה של דברים שהם קשרים, לא היו כותבים כך לגבי מזוזה. מזוזה, קלף, מי כתבינן? מזוזה צריך להיות על דוכסוסטוס. אלא לב תפילין, וזה תואם לרב. רב שנתן אפשרויות. לתפילין הקלף, תפילין הדוכסוסטוס, כשר. וכמו שרב פאפה אמר, רב מתבסס על אותו תנא דבי מנשה. אבל הגמרא דוחה, ולתעמך תפילין הגביל מי כתבינן? מוזכר פה בין היתר גביל. אנחנו לא הסברנו גביל, רש"י כותב כאן גביל מעובד באפצים. אנחנו מוקדם יותר דיברנו על האפצים, בכל מקרה זה האור שמעובד באפצים, והגמרא באמירתו רואים שלא כותבים תפילין על גביל. אלא אז מה, על מה מדובר פה במקור הזה שדיבר על כתבה? כתבה מה? אלא כי תניא היא בספר תורה. כתיבת ספר תורה זה כבר תחום אחר. הגמרא שואלת למה מסייע לה, האם ניתן להביא סיוע לדברי רב מהמקור הבא כיוצא בו. זה מקור שאנחנו פוגשים אותו באמצע. רש"י מביא את הרקע, כיוצא בו כותב רש"י רישא דברייתא, הרישא הוא תפילין של יד עושין אותו של ראש. ניתן להפוך תפילין של יד להיות תפילין של ראש, ואותן של ראש אין עושין אותה של יד לפי שאין מורידין. יש מושג מעלין בקודש ולא מורידין. אנחנו לא נתעכב על זה כעת, קראנו את זה רק כדי להיכנס להמשך המקור שמובא בגמרא. כיוצא בו עניין הזה של מעלין בקדושה ולא מורידין, תפילין שבלו וספר תורה שבלה אין עושים מעין מזוזה. נכון, בתוך התפילין, בתוך ספר תורה קיים פרשיות שרלוונטיים למזוזה, שמע והיה עם שמוע. בכל אופן לא חותכים מתוך אותם תפילין או ספר תורה שבלו את הפרשיות האלו לקבוע בכניסת הבית בתור מזוזה. לפי שאין מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה, וזה הסיבה שלא עושים כך. רק בגלל זה, והגמרא מדייקת, תמה דאין מורידין. המורידין, האם היה אפשרות להתיר הורדה בקדושה, עושים, היו עושים מי התפילין או מי ספר תורה, מזוזה, תכתיבה עמי, מה שמוזכר פה תפילין, התפילין שמוזכרים פה כתובים על מה? לאו דכתיבה עד וכסוסטוס. אם אתה רוצה לדייק שזה היה קשור למזוזה, ואנחנו יודעים שמזוזה צריך להיות על דוכסוסטוס, אז גם התפילין שמוזכרים פה הם כתובים על דוכסוסטוס, וזה כמו רב. אומר רשי, לאו דכתיבי על דוכסוסטוס, שהוא קשר למזוזה. הוא כך, מורידין, אם היינו מתירים הורדה בקדושה, עושים, כלומר עושים תפילין על דוכסוסטוס, כמו רב. ועד כאן השאלה, האם זה מהווה סיוע לרב, שאיתיר תפילין על דוכסוסטוס? לא, אין סיוע. דכתיבה על הקלף. התפילין שמוזכרים פה הם כתובים על קלף, והוא מה שראוי לתפילין, לא דוכסוסטוס, אין סיוע לרב מכאן. שאלה, ומזוזה הקלף מכתבינן? עד כאן חזרנו פעם אחר פעם באומרנו שמזוזה זה רק על דוכסוסטוס, וכאן אתה רוצה לומר שמדובר פה בתפילין שכתובים על קלף, ואם היינו מתירים הורדה בקדושה היינו מתירים מזוזה על קלף. הייתכן? הגמרא אומר אין, והתניא וסיוע לכך שמזוזה כשר הקלף. כתבה המקור הזה, כתבה מדובר במזוזה, כתבה על הקלף, על הנייר ועל המטלי, פסולה. אמר רבי שמעון בן אלעזר, רבי מאיר היה כותבה על הקלף מפני שמשתמרת. אז אנחנו רואים בפירוש יש כאן טענה שאומר שאפשר לכתוב מזוזה על קלף. והנקודה הזאת היא באה לבסס את מה שאמרנו לפני שתי שורות, שאנחנו לא יכולים להביא סיוע לרב מהמקור שראינו מקודם, כי המקור שראינו שדייקנו ממנו שאם היינו מורידים בקדושה היינו עוברים מתפילין למזוזה, אבל המקור שאפשר את זה לא דיבר על תפילין בדוכסוסטוס. זה היה סיוע לרב, דחינו ואמרנו לא, תפילין שכתובים על קלף ומזוזה באמת גם כן היה אפשר לפי רבי מאיר לכתוב אותו על קלף. השתא דעתיק לאחי, אומר הגמרא, מה זה השתא דעתיק לאחי? עכשיו שהגענו לכאן, שמה? שמזוזה כשרה על קלף, לרב נמי, בעניין גרסת דברי רב, לא תימה דוכסוסטוס הרי הוא כקלף, אלא אימה קלף הרי הוא כדוכסוסטוס. מה דוכסוסטוס כותבים עליו מזוזה? אף קלף כותבים עליו מזוזה. כפי שאנחנו הקדמנו, רואים פה מהפך בדברי רב מלשנה ראשונה ללשנה הנוכחית, הלשנה השנייה. עד כאן שיעורנו להיום.